שני וחמישי, עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר. המקור של הביטוי הזה זה פסוק בספר תהילים פרק ע"ח, ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביד צר. יש לנו אם כן צער מיוחד שאנחנו מבטאים אותו בתחינותינו לקדוש ברוך הוא, לא רק על זה שבית המקדש חרב, ושישראל נתונים בגלות, ושגאוותם של ישראל נתלה מהם. כל הדברים האלה הם דבר קטן, צער קטן, לעומת הצער הגדול שעליו אנחנו מפללים, שהוא צערו כביכול של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אמר יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם. מה פירוש לישועתך? מי צריך ישועה? אם מדובר על הישועה שלנו, היה צריך להיות כתוב, לישועתנו קיוויתי השם או קיווינו השם. אבל לישועתך, משמע מזה שמי שצריך ישועה, זה הקדוש ברוך הוא. הכיצד ריבונו של עולם זקוק לישועה? אלא הכוונה שיש עיכוב להופעתו. מה שנקרא שעוזו בשבי, תפארתו ביד צר. וזהו הכאב הגדול האמיתי. כי באמת שאנחנו שואלים את עצמנו, בשביל מי הגאולה? מי מרוויח מן הגאולה? ונגיד את זה אחרת, למי זה טוב מדינת ישראל? האם ליהודים? בפשטות לא. הרבה יותר נוח לשבת מול הטלוויזיה בניו זילנד עם כוס בירה. זה הרבה יותר נוח. אז בשביל מה אנחנו עושים את כל העבודה הזאת? יש לנו מלחמות, יש לנו צרות, קליטת עלייה, אינתיפאדה, ממשלה ועוד בעיות. בשביל מה אנחנו עושים את כל זה? אנחנו אומרים מפורש בהלל, לא לנו השם, לא לנו. כי לשמך תן כבוד על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים עיינה אלוהיהם? כלומר, כל המלאכה שאנחנו עסוקים בה בגאולתנו זאת, זאת מלאכה שעניינה להוציא כביכול מן השוויה את השכינה. לאוכמה שכינתה מאפרה, וכפי שהרב קוק מסביר בספר אורות, באורות המלחמה. בפסקה י' בעמוד י' ז' במהדורה המצויה. קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה, על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה. הם בוכים ומבכים. כלומר, מדובר על אנשים שקמים בתיקון חצות כל לילה, והם בוכים, אבל על מה הם בוכים? הם בוכים על צרת השכינה, צרת התורה, צרת ישראל, צרת העולם. יודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. כלומר, המקור של הצער זה הצער שיש כביכול לקדוש ברוך הוא בעצמו. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה, מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית. בהיפרדה ממקור תענוגיה. כלומר, אנחנו מצטערים על זה שהעולם האידיאלי, שאנחנו כל כך קשורים אליו, שאנחנו כל כך מקבלים חיות ממנו, איננו העולם הגלוי. הדבר הזה הוא הכאב הגדול שלנו. והאידיאליות העליונה, ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורומות הצילות הרוח הרציני היא קשורה. והם קוראים לתשובה, ואנו ליה, ועינינו ליה. כלומר, הציפייה היא אל העולם האידיאלי. זה מאוד קל לדבר, אבל מאוד קשה לחיות. למה הכוונה? אפשר לדבר על זה שהגלות וגלות השכינה והצרות, כל הדברים האלה סך הכל זה דברים זמניים. מה אתה נלחץ? איך אומרים? זה יעבור. מספרים על איזה מלך שביקש פעם משר יהודי שייתן לו חפץ, הוא אומר, אני רוצה שהחפץ הזה, כשאני אסתכל עליו, אם אני שמח, אני אהיה עצוב, ואם אני עצוב, אני אהיה שמח. אז הוא נתן לו טבעת. שאל אותו המלך, מה יש בטבעת? אז הוא אומר, תסתכל מה כתוב עליה. תסתכל, כתוב, גם זה יעבור. זאת אומרת, בוודאי שאפשר להסתכל בגדלות, מתוך מין פילוסופיה כזאת, אדישה. לומר שכל הצרות שיש בעולם, סך הכל, זה עובר, צריך לעבור דרך זה וכו'. אבל יש בעיה עם זה. קל לדבר, קשה לחיות. אמר יוב. יוב היה אדם שעבר הרבה צרות. והחברים שלו באו וניסו לנחם אותו. אמרו לו, אתה יודע יוב, יש לנו הסברים. אנחנו באנו להסביר לך מפני מה אתה סובל. מעניין. אליפז התימני נתן נאום שלם. בלדד השוחי, צופר הנעמתי, אליהו בן ברחאל אבוזי, כולם מדברים, מדברים, מדברים. ואומרים דברים חכמים. אפילו גדולי המפרשים שלנו מתעמקים בדבריהם של הרעים של יוב. ויוב עונה לכולם באותה טענה. לא רוצה לשמוע, אני סובל. תשמע, באו לדבר איתך אנשים חכמים, תתייחס ברצינות, לא סתם. לא רוצה לשמוע, אני סובל. מה המשמעות של התגובה של איוב? אגב, היא מנוסחת בסגנון יותר יפה מאיך שאני ניסחתי את זה עכשיו, אבל בסופו של דבר זה מה שהוא אומר. הוא אומר, כשהאדם נמצא בצער, אין לו לב לשמוע את ההסברים. מסקנה, ההסברים לא נועדו לו. מי שנותנים לו הסברים על צערו, בעצם מדברים עם חרש. אתה לא יכול להסביר למישהו שנמצא בחוויית הכאב את המשמעות של הכאב. וזאת למה? כי כל הסבר שלא יהיה, תמיד מניח שיש מה שלפני ומה שאחרי. נכון, אתה עכשיו סובל, אבל תדע, תחשוב קצת מאיפה זה בא, לאן זה הולך, מה המטרה, ואז אם תסתכל על המטרה, על מה שלפני ומה שאחרי, אז אתה תראה את הסבל הזה אחרת. אבל יש בעיה. כשהאדם סובל, הוא מרוכז, תודה רבה, הוא מרוכז בנקודת ההווה. וכאשר אדם מרוכז בנקודת ההווה, אין אצלו עבר ועתיד. וזה מה שאמר איוב, לו שכל ישקל כעסי, והוותי במוזניים יישאו יחד, כי אתה מכל ימים יכבד. על כן דבריי לאו. במילים אחרות, איוב מכנה את השבר שהוא עובר, את שברו בשם הווה. לו שכל ישקל כעסי, והוותי במוזניים. מה זה הווה? כל המפרשים מסבירים, הווה זה שבר. למה השבר נקרא הווה? בגלל שכשהאדם נתון לשבר הוא בהווה. זה שובר את הרצף של הזמן. ולכן הוא לא יכול להסתכל על מה שלפני ומה שאחרי. יוצא לפי זה שכאשר האדם סובל, יש שתי בעיות בסבלו. א', עצם האסון שנפל עליו. ב', המניעה שיש לו מלהסתכל בדרכי החוכמה על מה שקורה לו. ולכן צריך להיזהר, אמרו חכמים, אין מרצין לאדם בשעת כעסו, או בשעה שמתו מוטל לפניו. כי בשעה כזאת האדם נתון לצער עצמו. אפשר לומר שמה שקורה כאשר אנחנו באבלות החורבן, אבלות של תשעה באב, אבלות על המלחמות, אבלות על גוש קטיף, אנחנו נמצאים במעמד נפשי כזה, שבו יהיה זה כמין גידוף, חוסר נימוס לנסות לתת הסברים. כי יש עניין של מיצוי החוויה של האבל עצמו. איך אומר המדרש? בשעת אבלה, אבלה, בשעת חדוותה, חדוותה. כלומר, כשאדם נתון באבל, אז הוא באבל, כשהוא בשמחה, הוא בשמחה. כן, יש זמן לכל דבר. רק שאנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מצטערים. אנחנו מצטערים על זה שהשכינה נתונה לגלות. זאת אומרת שהשכינה שהיא כל כך נדרשת כדי שהאדם יגיע לידי ההבשלה של ההכרה שלו, השכינה הזאת איננה גלויה. והדברים מפורשים בספר תהילים פרק עין ח', כן? איפה שנמצא המזמור שהחילונו לדבר עליו. זה מזמור שבו מתוארת חלק גדול מההיסטוריה הישראלית. משכיל לאסף, האזינה עמי תורתי, הטו אוזניכם לאמרפי, אפתחה במשל פי, אביעה חידות מנקדם. וכאן, ולמה מספרים לנו דברים שהיו? כדי שגם הדור הבא יבין על מה מדובר. אשר שמענו ונדעם ואבותינו סיפרו לנו, לא נכחד מביניהם לדור אחרון מספרים תהילות השם, ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. וכאן אני מדלג על פסוקים רבים, כי זה באמת מזמור ארוך מאוד. אחרי תיאור יציאת מצרים כתוב, ויסע כצון עמו וינהגם כעדר במדבר, וינחם לבטח ולא פחדו, ותויביהם כיסה הים, ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. כלומר בהתחלה, עם ישראל כובש את כל הארץ, כולל את ירושלים, כן, הר הקודש, ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה, וישכן באהליהם שבטי ישראל. כלומר הקדוש ברוך הוא עושה עמנו חסד, הקים איתנו, או הקים לנו, את אותה מדינה קדומה שהייתה בימי יהושע, ואחרי זה בימי דוד ושלמה. וינסו וימרו את אלוהים עליון, ועדותיו לא שמרו. ויסוגו ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמייה. ויחיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניעו. שמע אלוהים ויתעבר, וימאס מאוד בישראל. כלומר, אף על פי שכיבוש הארץ איננו תלוי בזכויותינו. איך כתוב? לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הארץ הזאת. כלומר, כדי להיכנס לארץ ישראל, כדי להקים מדינה, אתה לא צריך זכויות. למה לא צריך זכויות? כי הקדוש ברוך הוא נשבע. כיוון שהקדוש ברוך הוא נשבע, יש לך תעודת ביטוח. ריבונו של עולם חייב לקיים את דברו. הוא נותן לך מדינה. אבל אם אתה רוצה להתמיד את ישיבתך במקום, אז יש כן תנאים. והתנאים זה שאתה לא תרגיז את ריבונו של עולם, אבל אם אתה מרגיז אותו, ויתוש משכן שילו, אוהל שיכן באדם. מה זה משכן שילו? משכן שילו זה הבית, זה בית המקדש, שהוקם לא בירושלים, אלא בנחלת אפרים. זאת אומרת, הייתה תקופה, שניתנה ההזדמנות לשבט אפרים להיות המנהיג של האומה. יש אפשרות כזאת. וזה ברצינות. אפרים זה לא סתם בן אדם. זה לא סתם שבט. אוהל שיכן באדם. כלומר, זאת מלכות שיש לה צד של השתוות גדולה עם התרבות האוניברסלית. יש קשר בין אפרים לאדם. יש אפילו מדרש שאומר, אדם זה יוסף. כי יוסף הוא הצד השווה בין ישראל לעמים. הוא הצד שקושר בין כל התרבות הכלל אנושית לבין עם ישראל. זה יוסף. ואפשר להקים מדינה על יסוד ההנהגה של שבט אפרים. שבט אפרים מעוניין בקשר עם כל האנושות. אפילו לצרוך במידת האפשר את התרבות של אומות העולם. זאת מלכות אפרים. אבל צריך להיזהר, לא להגזים. אם מגזימים, ויתוש משכן שילו, אוהל שיכן באדם. דבר דומה מצאנו, באחרית הימים, השלב הראשון של הגאולה, מבוצע על ידי משיח בן יוסף, משבט אפרים. מה זה משיח בן יוסף? זה הציונות, לא? איך הסביר לנו הרב קוק, על יסוד דברי הגאון מבילנה והרמח"ל, שבעצם הבניין החומרי, פוליטי, כלכלי, ביטחוני של המדינה, זה מה שמכונה במקורות של חז"ל בשם משיח בן יוסף. אבל גם משיח בן יוסף הוא בסכנות. יש סכנות למשיח בן יוסף. כשהוא פועל לבדו, הוא עלול להיהרג. אמנם בגמרא כתוב שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג, אבל חכמי הקבלה אמרו שהוא לא יהרג. פה מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר. במה זה תלוי? אומרים בעלי הנסתר, זה תלוי בזה שעם ישראל יתפלל על משיח בן יוסף שלא יהרג. כלומר, צריך להתפלל על הציונות. צריך להתפלל על הציונות שהיא לא תימחק. גם כשהיא נמצאת במצבים של חולשה. אבל יש בכל זאת מצב, ריבונו של עולם, איך כתוב כאן? ויתוש משכן שילו, אוהל שיכן באדם. ויתן לשבי עוזו, ותפארתו ביד צר. מה זה העוז שנפל בשבי, והתפארת שנמצאת ביד צר? המפרשים כמעט כולם אומרים, העוז שנמצא בשבי, הכוונה לארון הברית. נכון, יחד עם חורבן שילו, יצא ארון הברית למחנה פלישתים חודשים רבים. כלומר שנתן לשבי עוזו. מה זה ותפארתו ביד צר? זה המפרשים לא מסבירים. כנראה שזה מובן. התפארת, אומרת הגמרא במסכת ברכות, והתפארת זה מתן תורה. כי הארון הוא סך הכל קופסה, הוא ארגז. ארגז מזהב עם כרובים, אבל זה ארגז. מה יש בתוך העוז הזה? יש התורה. התורה היא תפארתו. ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביד צר. למה צריך לציין את העובדה ששני הדברים נמסרו ביד צר? מה? אתה אומר מילה נרדפת. כלומר, אתה מסכים עם רדק, ואתה חולק על המלבים. אז הרדק מרוצה ממך, אבל המלבים לא. אבל המלבים לא מרוצה. כי המלבים אומר שאין מילים נרדפות בתנ"ך. מה? היו לוחות וספר תורה. מחלוקת אם בצד או בפנים. ברור? אבל הלוחות זה התורה. נכון? זה תפארתו. זאת אומרת, שמה מציין ארון הברית? הוא מציין את האחדות המופלאה בין התוכן למסגרת. התוכן זה תורה. מסגרת, המלכות. אין עוז אלא מלכות. כתוב במחילתא. יש גם דעה שאומרת, אין עוז אלא תורה. אבל כאן אם כתוב ותפארתך, אז ברור שפה העוז זה יכול להיות רק המלכות, כי תפארתך זה התורה. כלומר, מה בעצם האסון הגדול של חורבן שילה? ההפרדה, כלומר, השבי של אותה האחדות הנפלאה שהייתה בין התפארת לבין העוז. כלומר, התורה והמלכות יכולים ללכת ביחד. אם זה לא הולך ביחד וזה נמסר בשבי, זה האסון הנורא. כלומר, מהו הציור האידיאלי שנתון כעת בשבי? בואו נראה מה היה צריך להיות. היה צריך להיות שהמלכות והתורה יהוו מציאות משולבת. לא אחת. כן, כי התוכן והכלי הם אף פעם לא אותו דבר. אבל תוכן וכלי עשויים ללכת ביחד. מה שקרה עם חורבן שילה, שנפרד הקודש מהחול. כבר לא מצויה בעולמנו אותה אחדות מופלאה בין המלכות לבין התורה ובין הקודש והחול. אפשר להבין איך זה קורה? איך יכול להיות שפתאום דברים שהיו מאוחדים? איך יכול להיות שבעלי התורה שעד עכשיו הסתדרו עם המלכות והמלכות שתמיד הסתדרה עם בעלי התורה, פתאום החבילה הנפלאה הזאת התפרדה. כדי להיפרד, צריך שניים, לא? אי אפשר להיפרד לבד. צריך שניים. אז כנראה, יש כאלה שיגידו, המלכות נפרדה מהתורה. אשמתה של המלכות. יש כאלה שיגידו, לא, התורה נפרדה מהמלכות. אשמתה של התורה. צריך להחליט, כל אחד עם האחריות שלו. נגיד את זה ככה, אם מי שהתפקיד שלו זה למלא את החול בקודש, הולך ומכנס את הקודש בתוך עצמו, אז אין פלא שגם החול רוצה להתכנס ולהתנתק מן הקודש. במילים אחרות אני אגיד זה ככה, התכנסות הקודש פנימה מולידה התכנסות פוליטית בחוץ. זה מה שכתוב כאן, וייתן לשירי עוזו ותפארתו ביד צר. נתק. מה התוצאה? ויסגר לחרב עמו. מה זה להסגיר לחרב? שאנשים סגורים בגלל החרב שמבחוץ. לא יכולים לצאת. תיכנסו למקלטים. ובנחלתו התעבר. בחוריו אכלה אש, ובתולותיו לא הוללו. כהניו בחרב נפלו, ועל מנותיו לא תבכנה. אז מה צריך להיות אחרי זה? מה זה יישאר ככה תמיד? ויקץ כישן אדוני, כגיבור מתרונן מיין. מה זה ויקץ כישן? מה הוא ישן עד עכשיו? יש ב... ספר, מה? יש בגאון מווילנה רמז ידוע, שכשהוא מסביר את תהליכי הגאולה, הוא מסביר שתהליך הגאולה מקביל לתהליך בריאתו של אדם הראשון המתואר בגמרא. שהאלף השישי של בריאת העולם מקביל ליום השישי של בריאת העולם. ושמה שהגמרא מתארת כ-12 שעות של מה שקורה ביום השישי ושל בריאתו של אדם הראשון, זה מקביל ל-12 חלקים של המחצית השנייה של האלף השישי. כתוב, שעה ראשונה אסף קיבץ את עפרו מכל העולם. שעה שנייה גיבל עפרו, שעה שלישית נמתחו איבריו, רביעית נופחה בו נשמה, חמישית קם על רגליו. אם עושים חשבון, מתי זה יוצא? שעה חמישית בתוך האלף השישי, זה יוצא בשנת 5708, דהיינו הקמת המדינה, שנת תשח. כן, זה רמז קדמון, הגאון מווילנה כבר כתב את זה, ששעה חמישית קם על רגליו, זה כנגד הקמת מדינת ישראל. אגב, הגאון מווילנה השביע את הקורא, כשהוא כותב את זה שם ברמז, הוא אומר איך לעשות את החשבון, הוא אומר, אני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא לגלות את זה. באמת, הוא אומר, הוא משביע שלא לגלות את זה, ואומרים שהיו בווילנה שם תלמידי חכמים שגילו, ומתו תוך יומיים. אבל אני כבר מלמד את זה כמה שנים, ואני חי, אז כנראה שזה מותר אחרי שהמאורעות התרחשו. מה שהיה אסור זה לפני. אבל יש המשך אחר כך לגמרא. כולם זוכרים, חמישית קם על רגליו, זה תשח. שישית קרא שמות, שביעית נזדווגה לו חווה. אם אנחנו עושים חשבון, לפי מספר השנים כפי שמתואר בגמרא, אנחנו כעת בשעה השביעית. כן? מאז שנת תפשינון, אנחנו נכנסנו אל השעה השביעית. מה זה נזדווגה לו חווה? איך התחיל הזיווג? ויפל השם אלוהים תרדמה. תעשה חשבון, זה תפשינו. כל 41 שנים ושמונה חודשים עוברים שעה. פשוט מאוד. ואז יוצא שאנחנו נכנסנו עכשיו לשעה השביעית, ונזדווגה לו חווה, זה מתחיל בתרדמה. ובאמת, מאז נכנסנו לתרדמה מאוד עמוקה, אבל התרדמה, אף על פי שהיא נראית דבר נורא, זה בסופו של דבר כדי לעשות נסירה לאדם, כדי למצוא לו את בת זוגו. הרב קוק מסביר באורות, בעמוד קוף ממבט, פסקה י' ג', שהנסירה הזאת שהייתה בין האדם לבין בת זוגו, חוזרת על עצמה באחרית הימים, ביחס, בקשר של האומה עם התורה. עם ישראל נכנס לתרדמה, והוא סבור שהוא יכול להסתדר בלי התורה. ואז הוא משתמש במסור. יש מסור, למשל, בבית המשפט העליון, פיתחו מסור גדול כדי להפריד בין התורה לבין האומה. אומר הרב קוק, זה בסדר גמור. כל ההפרדות האלה זה כדי שבסוף האדם יכיר את בת זוגו מתוך הכרה שכלית, זאת הפעם עצם מעצמאי, אותו דבר, כדי שעם ישראל יחזור בתשובה מתוך רצון, מתוך הכרה. מה? אז לפי זה התרדמה התחיל בתפשינות, וזה מה שכתוב כאן. ויקץ כישן אדוני, כגיבור מתרונן מיין. יש איזשהו שלב בתוך השעה השביעית שצריך גם להתעורר. ויח צרב אחור, חרפת עולם נתן למו, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר את שבט יהודה. ומה יש התחלפות של המשטר? שלטון חדש, אחרי הכישלון של שבט אפרים. את הר ציון אשר אהב, כנראה שיש התעוררות למקדש. ויבן כמו רמים מקדשו, כארץ יסדה לעולם, ויבחר בדוד עבדו, וכו' וכו'. כלומר, איך אומרים, טוב, זה תמיד צפוי ככה בתנ"ך, בסוף תמיד עם ישראל מנצח, כן? זה happy end. כן? אבל זה אומר שיש מצבים שבהם, איך אומר המהר"ל, צריך שיהיה היעדר ההוויה הקודמת, כדי שתיווצר ההוויה החדשה. לכן כשאנחנו רואים שבמהלך הגאולה ישנם תהליכים תשעה באביים, לא צריך להתפלא. זה הדרבה, זה צפוי. מובן שבמהלך הגאולה, כיוון שהגאולה מתקדמת, תהיינה, יהיו ליקויי מאורות. בבחינת מה שכתוב, דומה דודי לצבי. מה צבי כשהוא רץ ביער נגלה ונכסה, לפעמים רואים אותו, לפעמים לא רואים אותו. אף משיח נגלה ונכסה, נגלה ונכסה. אז זה בעצם, אפשר לומר, מי שרוצה אקטואליה, זה פחות או יותר התהליכים שאנחנו עוברים. השאלה היא מדוע כל פעם שרע לנו, זה קורה בבין המצרים. זאת שאלה. הרי ברשימת החגים בתורה לא כתוב תשעה באב. כתוב פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה. אפילו פסח שני כתוב. אבל אין בתורה תאריך של כל האסונות. היה צריך להיות כתוב. ובתשעה באב תעשו את כל הצרות. למה זה לא כתוב? האמת היא שזה כתוב. זה כתוב במפורש. רק צריך לדעת לקרוא. בפרשת אמור יש פרשה של המועדות. כן, יש שם תיאור של כל ה... חגים של השנה. איך כתוב? וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיה נעד ממחורת השבת השביעית. תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לשם ממושבותיכם, תביאו לחם תנופה. שתיים, שני העשרונים, סולת, תהיינה, חמץ, תאפנה, ביקורים לשם, והקרבתם על הלחם. שבעת כבשים תמימים, בנשמנה, ופר בן בקר, אחד, ואילים שניים, שעיר עיזים אחד לחטאת, ושני כבשים
בנשמה, לזבח של עמים, והניף הכהן וכו'. כל הדברים האלה, מה זה? זה חג השבועות, נכון? וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם, לדורותיכם. הנה, סיימנו את חג השבועות. מה החג הבא? ראש השנה. במקום ראש השנה, אומר הכתוב, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעת צדך בקוצריך.
ולקט כצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. ורק אחר כך, ראש השנה. רשי מביא, אמר רבי אבדימוס ברבי יוסף, מה ראה הכתוב לתנם באמצע הרגלים, פסח ועצרת מכאן, וראש השנה ויום הכיפורים וחג מכאן. ללמדך, שכל הנותן לקט שכחה ופעה לעני כראוי, מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קורבנותיו בתוכו. טוב. אז מה אומר רשי? רצו להגיד לך שלתת פעה זה חשוב כמו לבנות בית המקדש ולהגיע לרגלים וכו'. אז זה מה שהתורה מצאה לומר. יש כנראה איזה סוד גדול בדבר הזה. קודם כל, רשי אומר, אם כן זה נמצא בין עצרת לראש השנה. כלומר, יש רמז בתורה לזה שבין יום הכיפור, בין חג השבועות לבין ראש השנה, יש איזה זמן שהוא הפרשת הפאה. מה? כתוב. לא תחלה פאת צדיך. זה נמצא בין ביקורים לבין ראש השנה. יש איזה זמן כזה שבו האומה נפרדת מהפאה שלה. זאת אומרת השאלה. מה זה הפאה? המהר"ל מפראג מסביר מדוע בנצח ישראל. הוא אומר, מדוע מצוות פאה היא כל כך חשובה? הפאה, דבר משונה. האדם עבד בשדה שלו, כל השדה שלו שהוא עמל בה, השדה הזו מלאה בתבואה. אני עמלתי על זה. נו, מה הדבר היותר טבעי? אני עמלתי, עכשיו אני קוצר. זה שלי. אומרת התורה, לא, לא. אתה אמנם עמלת על הכל, אבל אתה תשאיר פאה קטנה. למה שאני אשאיר פאה? כדי שלא תחשוב שאתה לחלוטין מאוחד עם העולם הזה. כך אומר המהר"ל. אומות העולם, אדום במיוחד, הם כובשים את כל העולם, כי זה העולם שלהם. אין להם עולם הבא. אז יש להם עולם הזה. אז הגויים אומרים, אם אני עבדתי על זה, אני גם קוצר את זה. אבל עם ישראל ששורשו בעולם העליון, הוא לא יכול לגמרי להתאחד עם העולם הזה, לכן הוא משאיר פאה קטנה. ועל זה אומרת הגמרא, מובא במהר"ל, שמי שמקיים לא תחלה פאת צדך, בו הקדוש ברוך הוא מקיים, לא, בך לא אעשה חלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מחלה את מי שלא מחלה. כלומר, יש לעם ישראל איזה מין נטייה, שהיא מולדת בזהות הפנימית שלו, לא להשתלט באופן מוחלט על העולם הזה. המהר"ל מסביר בנצח ישראל, שזאת הסיבה שעם ישראל, מבחינה פוליטית, נכשל ברוב ההיסטוריה. זה שאנחנו נכשלים לאורך רוב ההיסטוריה, זה לא בגלל שאנחנו חלשים, אלא בגלל שבאיזשהו מקום אנחנו מעוניינים בזה. איך אומר הרב קוק, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס, שיש בו רצון פנימי. אנחנו לא כל כך רוצים להצליח. לכן יש מנגנון פנימי של עם ישראל, מנגנון של הכשלה עצמית. כל פעם שאנחנו עשויים להצליח מבחינה פוליטית, אנחנו מכשילים את עצמנו. כן? בגלל שכביכול אנחנו לא רוצים להשתלט גם על הפאה. ולכן בין ראש השנה, בין חג השבועות לראש השנה, עם ישראל לפעמים גם מחליט שהוא עוזב את הפאה שלו. צריך לחשוב אולי במפה של ארץ ישראל איפה נמצאת הפאה. כן, צריך לחשוב. שאלת איפה הפאה? צריך לשאול. ניקח מפה של מדינת ישראל, נחפש איפה הפאה. זה מעניין לחשוב על זה. אבל, וזה קורה דווקא בתקופה שבין יום הביקורים לבין יום ראש השנה. עכשיו, שמה אני סתם מספר לכם רמזים על גוש קטיף, ככה, מאיפה לקחתי את זה? אה? זה כתוב מפורש בירמיהו. מה, לא ראיתם את זה בירמיהו? בירמיהו, פרק למד, הוא כותב את זה. באותיות קידוש לבנה הוא כותב את זה. כי הנה ימים באים נאום אדוני. ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם, והשיבותי אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. כלומר, יבוא יום, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אקיים את הבטחתי להקים את מדינת ישראל. כתוב. והשיבותי אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה, אם יכבשו את הארץ הזאת. כתוב. אם הכתוב אומר דברים כאלה יפים, אנחנו מצפים שיהיה המשך. אם כבר זה כזה יפה, אז ההמשך צריך להיות לא רק יפה, צריך להיות יפה מאוד. צריך להיות מצוין. במקום זה מה כתוב? ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל ואל יהודה, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו פחד ואין שלום. מישהו הבטיח שיהיה שלום? במקום זה, כל חרדה שמענו פחד ואין שלום. שאלו נא וראו, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון? אומרת הגמרא על הפסוק הזה, במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב', שזה נאמר על הבעיה הפלסטינאית. כשיאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשי ידיי והללו מעשי ידיי, מדוע האבד את אלו מפני אלו? כי יבוא בזה זמן, אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא יצטרך להכריע בעד מי הוא. או בעד ישראל או בעד אומות העולם. כתוב מפורש, ברש"י. רש"י שם מביא גם את המשל של שור ששבר את הרגל, בינתיים הכניסו את הסוס לשדה. עכשיו חוזר השור, צריך להוציא את הסוס, זה מאוד לא נעים, כי הסוס בינתיים נקשר אל השדה. אבל אין ברירה, צריך להוציא את הסוס מפני השור. על זה נאמר, הוי, כי גדול היום ההוא, מאין כמו, ועת צרה היא ליעקב. כלומר, כל הביטוי הזה, ועת צרה היא ליעקב, מקורו בסיפור הזה. שאחרי שמתחילה הגאולה וזה מתקדם יפה, פתאום יש נסיגה. וממנה יבשע והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אשבור אולו מעל צוואריך ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, ועבדו את השם אלוהיהם, ואת דוד מלכם אשר הקים להם. ואתה, אל תירא עבדי יעקב, נאום השם, ואל תחת ישראל, וכו' וכו', אני מדלג קצת, כי איתך אני נאום השם להושיעך, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר אפיץ אותיך שם, אחותך לא אעשה חלה. שעל זה אומרים חז"ל, שזה מתקיים בזכות הפאה. כלומר, צריך ללמד קצת זכות על אחינו בני ישראל, כשהם אינם רוצים להצליח מבחינה פוליטית, כי הם מפחדים להיות כמו אדום, ולכן הם מפרישים את הפאה. אבל יש גול לדבר הזה. כי זה מה שאומר המהר"ל. עד מתי עם ישראל לא נוחל את העולם הזה? עד אחרית הימים. אבל באחרית הימים, עם ישראל צריך לגלות מיהו. ואז הוא צריך כן לנחול את העולם הזה. צריך לחפר על נתינת הפאה. צריך להחליף את מלכות אפרים במלכות בית דוד. כשיגיע הזמן. מלכות בית דוד היא מלכות אידיאלית, שאליה אנחנו משתוקקים. וכל זמן שמלכות בית דוד לא חזרה למקומה, הצער ממשיך להיות עמוק וגדול. הצער הוא על זה שהמנהיגות של האומה איננה המנהיגות של בית דוד, ואז יש איזה בלבול של שבט אפרים. עם כל הערכים של אומות העולם. אומר הנביא ירמיהו במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. מסביר הרמב״ם, שהנביא מסביר לנו שאי אפשר שתהיה נבואה בזמן הגלות. מדוע? כי מלכה ושריה בגויים. כי אומר הרמב״ם, אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. ולכן אין נבואה בגלות, כי איך אפשר לשמוח כאשר האומה נתונה לשלטונו של טיפש? כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. ברוך השם יצאנו מן הגלות. ואז, היום כבר יש לנו שמחה, ואז אנחנו יכולים, ברוך השם, לשוב, לפחות תנאי אחד ממעקבי הנבואה, הוסר מאיתנו, כיוון שחזרנו להיות השולטים בעצמנו, כבר לא נתונים לשלטונם של הטיפשים של אומות העולם. אלא שיש לנו תיאור בתנ"ך של מצבים לא נעימים של מלאכינו, שדווקא היו עם מידות טובות, והמידות הטובות האלה הכשילו אותם. יש בספר מלאכים, א', בפרק כף, ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם, ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. מי זה בן הדד? מלך דמשק. הוא יוצא למלחמה נגד עם ישראל. עכשיו צריך לזכור, בפרק הקודם מסופר שבן הדד נחל תבוסה. מדוע הוא נחל תבוסה? אז הוא הסביר את זה כך. הוא אמר, אני נלחמתי עם ישראל בהר. ואלוהי ישראל הוא אלוהי הרים. אלוהי הרים השם. הפעם אני אלחם עם בני ישראל בעמק, שם אלוהיהם לא יעזור להם. ככה חשב בן הדד. ובני ישראל עוד פקדו וחולקלו וילכו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשיפי עיזים וערם מילאו את הארץ. ויגש איש האלוהים ויומר אל מלך ישראל. מי זה מלך ישראל? אחאב. אחאב, מלך חזק, אבל ביהדות יש חולשה. ויומר אל מלך ישראל. ויאמר, כה אמר השם, יען אשר אמרו ארם, אלוהי הרים השם ולא אלוהי עמקים הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, וידעתם כי אני השם. ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, והיא ביום השביעי, ותקרב המלחמה, ויקו בני ישראל את ארם, 100,000 רגלי ביום אחד. ניצחון אדיר, כיסחנו להם את הצורה. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, בטח היה מסדרון הומניטרי. ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים. גם על חפים מפשע. אוי ואבוי. מיד עצרו את המלחמה. ובן הדד נס. ויבוא אל העיר. חדר בחדר. כלומר, הוא יודע. עוד מעט מגיעים גדודי ישראל ושוחטים אותו. מה נשאר לו לבן הדד לעשות? ויאמרו אליו עבדיו, הננה, שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. על מי הוא מדבר? על אחאב. אחאב, אדם שעובד עבודה זרה, שרודף את הנביאים. אבל, בכל זאת, מלכי חסד הם. נשים מנה סכין במותננו, וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל. אולי יחיה את נפשך. ויחגרו סכים במותניהם, וחבלים בראשיהם. ויבואו אל מלך ישראל ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחינה נפשי. ויאמר, העודנו חי, אחי הוא. והאנשים ינחשו וימהרו ויחלטו ממנו ויאמרו אחיך בן הדד, ויאמר בואו קחו הוא, ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה. במקום להרוג את בן הדד, מעלה אותו על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבים את אביך, אשיב, וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשלחך, ויכרות לו ברית וישלחהו. וילך, אני כאן מדלג על שלושה פסוקים. וילך הנביא, ויעמוד למלך אל הדרך, ויתחפש באפר על עיניו. ויהי המלך עובר, והוא צעק אל המלך, ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה. אני הייתי בין הלוחמים. והנה איש שר ויבא אליי איש ויאמר שמור את האיש הזה. כלומר, נתנו בידי לשמור על שבוי. היה שבוי תחת ידי. אם ייפקד, ייפקד, והייתה נפשך תחת נפשו. כלומר, תיזהר, אם השבוי הזה בורח, הורגים אותך. או כיכר כסף תשקול. כלומר, אם אתה כן תשמור על השבוי, תקבל פרס. ויהי עבדך עושה הנה והנה, והוא איננו. אומר הנביא אל מלך ישראל, הנביא המתחפש, אומר לו, ברח לי השבוי, מה אני עושה? ויאמר אליו מלך ישראל, כן משפטיך, אתה חרצת, אז נערוג אותך. מה, אם אתה בעצמך מודה שאיבדת את השבוי, אתה חייב מיטה. וימהר ויסר את האפר מעל עיניו, ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, כה אמר השם, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו, וילך מלך ישראל על ביתו שר וזעף, ויבוא שומרונה. מה קרה כאן? מלך ישראל היה איש חסד, כי הוא יהודי. יהודים הם מלאי חסד, מלאי אהבה. נכון שהוא רדף את בני עמו, אבל בני עמו זה האויב האמיתי כידוע. אבל כשהוא נלחם נגד הגויים, פתאום החסד ממלא אותו. למה? מסביר הרב קוק בספר עדר העיקר, יש פה עדר העיקר? אולי? יש? אין, יש. האמתי זה לא בעדר העיקר, זה מודפס עם עדר העיקר, אבל זה בעקבי הצון, במאמר דעת אלוהים. מה? אומר הרב, ועמוד קוף למד זין במעדורת מוסד הרב קוק, כשזנח ישראל טוב, כשנאבד ממנו ערכו העצמי ולא הכיר את יתרונו עד אשר זנה אחרי אלוהי נחר הארץ, נאבד ממנו גם כן דעת ערכו. כלומר, מדוע אחאב איננו מסוגל להרוג את מלך הרם? בגלל שהוא חבר טוב של מלך הרם. הוא מסתדר איתו יותר טוב מאשר עם הנביאים המעצבנים האלה. מלך הרם, איתו אפשר לדבר. אפשר לדבר איתו על ספורט, אפשר לדבר איתו על מניות. זה אדם מעניין. הנביא הוא כל הזמן נותן לי מוסר, לא יכול לסבול אותו. אז אני אהרוג את מי שאיתו יש לי שיחה? זה מה שאומר הרב כאן. על כן, כאשר מהתשוקה הברברית שימצא את כל גוי אדיר מעריצי גויים של עולם הישן, להרחיב את גבול ממלכתו, התעלה, כלומר כשכבר פסקה אצלנו השאיפה לכיבושים, עייפנו מלנצח. מלכי ישראל, גם הרעים שבהם, מלכי חסד היו. לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את כוח הלאומי המדיני, למצוא מעמד אגון. כי לא היה לך עוצמה מוסרית להילחם באויב. כי אתה אומר, האויב לא יותר גרוע ממני. אני לא מייצג שום ערך מיוחד בעולם. אני בלי אידיאולוגיה. אין לי לאן להתקדם קדימה. ואבותינו אלה, אשר בימי עוזם וגבורתם הפוליטית, עזבו את צור ישעם והלכו אחרי ההבל ויהבלו, כיוון שנתעלם מהם ערכם הפנימי של כללות האומה, לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות. כפי שכותב הרמב״ם, כי ניטל מהם זיו החיים האידיאלי המחיה את האומה ועוזרה בגבורה, ונתעלמה מהם המטרה המוסרית הגבוהה הנמצאת בגדולתם של ישראל בעולם. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על זה נאמר, עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צער. שלום.